jamais joué au but.
C'est qui que t'as acheté le plus?
Hein?
Celui avec le sort? Ou celui comme moi?
Comme toi.
Je vais acheter un avec le slot, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que celui-là apporte? Et mon fichier, il est fichier.
Je vais essayer de mettre un cousin à Yom.
Cousin à la philosophie. Qui est cousin et caché.
Même si je faisais que lire. Il y a un arbre coréen, mais il y a caché. Coréen.
מישהו ביקש את הספר בשבת, ככה קרא איזה חצי ספר. כן, חבר.
אה? זה טוב, צריך לעבור על זה פעם אחת ככה.
ככה, כן?
כן, לקרוא את
זה. לא, הוא אמר שהוא מאוד, זאת אומרת, כן. אמרתי, תשמע, אנחנו לא...
לא, צריך לקרוא. צריך לקרוא פעם, פעמיים, לדעת לקראת מה הספר הולך. זה דבר שבגרסה. בוודאי שכל ספר כזה של גדול ישראל, שכמו רבי יהודה הלוי, צריך ללמוד אותו בעיון. בצורה ש... אבל בהחלט שיש פה עניין חשוב לכם. טוב, אנחנו, אתם זוכרים שדיברנו על על הפילוסוף באופן שהוא מדבר על על השכל הפועל, והוא הביא הוכחות שכליות שכל רצון אצל הבורא, כל ביטוי של רצון הוא חיסרון וכן הלאה. אנחנו דיברנו על התכונות שלו, שהוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא גם נקט ש כל עבודת המידות אצל הפילוסוף היא ההכשר, כל המידות והמצוות זה ההכשר לקבל את ההכנה לשכל העליון. וזה כמובן אצלנו חלילה בכלל לא אנחנו לא מקיימים את המידות. המידות הטובות הן מטרה בפני עצמה, והמצוות הן מטרה בפני עצמה, רק שהמצוות זה עיקר התורה. למה? כי זה רצון אלוקי. הקדוש ברוך הוא יש לו אין סוף טעמים, אנחנו מחשבותיו לא מחשבותינו, וממילא כאשר הוא נותן לנו ציווי שכזה, שהוא בכל מצווה שתהיה, גם שזה יהיה מדיני החוקה, שזה שטעם אין כאן חוקה חקקתי, שאלו גזרות מלך מה שאומר רש"י, או משפטים. משפטים הכוונה נתונים להבנת האדם, להיגיון, לדרך, למשל לא תרצח, למשל לא תגנוב, למשל לא תנאף. אלה דברים שאדם בשכלו מבין שיש טעם במצוות האלו. אף על פי כן, אלו מצוות שחלק אנחנו מבינים וטעם של המצווה, אבל יש אין סוף טעמים שהם אלוקיים, הטעמים האלה, ואין לנו שום מושג בהם. לכן המצווה, התורה מדריכה אותנו למצוות. התורה גם מדריכה אותנו למידות, אבל הנביאים לא מתעסקים יותר מדי במצוות, מתעסקים יותר במידות. בעניין שאנחנו צריכים להיות בעלי אמונה, עובדים את השם, ואנשים ישרים ואנשים טובים ואנשים... אגב, בוודאי בוודאי שזה ברור שכל נושא הנביאים הוא לחזק את התורה. כל הנושא של הנביאים זה לבוא ולתת מעמד לתורה. נו, מרסי. אני בשעות האלה אז כשאנחנו הגענו אומר ככה, אומר הפילוסוף, הוא רודפהו ובקש ידיעת אמיתת הדברים עד שישוב שכלך פועל ולא נפעל וידבק בדרכי הצדיקים במידות ובמעשים, כי הם, שימו לב, לפי מה שאמרתי עכשיו לגבי הפילוסוף, כן, עד שישוב שכלך פועל לא נפעל וידבק בדרכי הצדיקים במידות ובמעשים, כי הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה וההידמות לשכל ההוא הפועל. אז בשביל מה המעשים הטובים? בשביל מה המידות? לא בשביל עצמם, לא להיות טוב בשביל להיות טוב. צדקה, אל תיתן צדקה בשביל הצדקה, בשביל הזולת, אלא בשביל שיהיה עזר. שימו לב למה שהוא אומר, עזר, כי הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה וההידמות לשכל ההוא הפועל. כלומר, שפה מה אומר הפילוסוף? הוא אומר, אני לא כופר באלוהים שלכם, אני קורא לו אלוהים כי זה לא האלוקים שלנו, כן? זה מין פסל כזה שאתה מסתכל בו ואתה רוצה להידמות, אבל זה פסל שהוא לא חי. כלומר, אתה לא יונק חיים מן האלוהים הזה. האלוהים של הפילוסוף זה משהו עליון שהוא משמש רק כדי שאתה תהיה מוח בעל ביצוע עצום, אבל כל הביצועים של המוח שלך לא יהיו אלא אנושיים מוגבלים. אתה לא תהיה אלוקי. המטרה זה לא להידבק בשם, המטרה היא, שימו לב, כי הם עזר בציור האמת ודבקות. מצאתם את זה?
לא, לא מצאתי.
זה טיפה לפני מה שאומר הכוזרי, קצת לפני מה שאומר הכוזרי, כן? כן? יש לך? יש לך, זה בעמוד תתוו. אז אומר הפילוסוף, זה עכשיו וזהו אשר יכונה ברצון האלוקים על דרך העברה או על דרך הקירוב. רודפהו ובקש ידיעת אמיתת הדברים עד שישוב שכלך פועל לא נפעל וידבק בדרכי הצדיקים במידות ובמעשים, כי הם עזר בציור האמת. למה המעשים הטובים? כי הם עזר בציור האמת, כדי שאתה תהיה אדם מנתח קר, מדויק. בשביל שתהיה מנתח מדויק בשכל שלך, בכל דבר שדבר שאתה מתבונן בו, צריך אתה להיות בעל מידות טובות. אבל המידות הן רק משמשות ליישר את השכל. זה רחוק מאוד מהגישה של היהדות. תכף אתם תראו מה התשובה של הכוזרי. וידבק בדרכי הצדיקים ומידות ומעשים, כי הם עזר בציור האמת ודבקות הלמידה וההידמות לשכל ההוא הפועל. מה זה וההידמות? ההידמות לשכל ההוא הפועל. כלומר שהשכל הפועל זה הצד העליון שבו אני רוצה להגיע אליו. ותכף לזה בידיך תעלה בידיך מידת ההסתפקות והשפלות והכניעה וכל מידת מעולה. כאשר אתה מסתכל בדמות של השכל הפועל הזה עם ההגדלה שמרוממים לסיבה הראשונה. עכשיו שימו לב, מי זה הסיבה הראשונה? בלשונו של הפילוסוף,
הבורא.
זה האלוהים, זה הבורא, כן? עם ההגדלה שמרוממים לסיבה הראשונה, לא כדי שיחנן רצונו ולא להסיר מעליך קצפו, כי הוא לא קשור אליך, לא מתעניין בך, לא אכפת לו ממך. הוא בעולם העליון שלו, כמו שהוא אמר הפילוסוף בתחלה, נכון? שכל הסתכלות על העולם הזה, כל דבר שהוא יעסוק במי ש או במה שנמצא בעולם הזה, אוטומטית גורם לכך או מוכיח שהוא בעל שינוי, כי אז הוא יתפעל ממה שקורה למטה, הוא ירצה לשנות, וזה מביא אותו לידי שינוי, וזה בלתי אפשרי לקבל. זה היה דעת הפילוסוף. לכן ההנחה שהייתה לו, שהפילוסוף הוא, שהאלוהים של הפילוסוף הוא אלוהים שהוא רם וניסה ולא מתערב כלל וכלל בחיי העולם הזה. לכן לא כדי שיחנן רצונו אלו להסיר מעליך קצפו, אבל בעבור ההידמות אל השכל הפועל. כל מה שאתה מתבונן באלוהים, אני לא קורא באלוקים, כן? כי זה אלוהים אחר, אלוהים אחרים. כל מה שאתה מתבונן באלוהים זה בשביל שאתה תהיה בחינת שכל הפועל, שהולכת התכונה שלו אל האמת. האמת השכלית, התיאורטית, הכרה, ההגיונית, וסיפור כל דבר במה שהוא ראוי לו, ודעתו כאשר הוא, ואליהם ממידות השכל. וכאשר תהיה על התכונה הזאת מן האמונה, אל תחוש על איזה תורה תהיה ובאיזה דת ואיזה מעשה ובאיזה דיבור ובאיזה לשון אתה. אומר הפילוסוף, זה לא כל כך משנה באיזה דת אתה נמצא. בכלל לא משנה. בין שאתה מוסלמי או בודיסט או עובד עבודה זרה כלשהי אחרת.
הכל זה אמצעי.
כל דבר הוא סתם. אתה מתבונן בשכל הפועל. אתה מתבונן בדמות הפסלית הזאת שנקראת האלוהים של הפילוסוף. שלא מתעניין בעולם הזה וכזה וכזה וכזה, הוא כפי שזה תכונות שהוא הגדיר, ומתוך כך אתה משלים את נפשך. כלומר שיש בפילוסוף שורש של קרירות, של אגואיזם תהומי. למעשה הוא לא מתעניין, גם אם הוא ייתן צדקה, אני חושב שהוא ייתן את הצדקה לפי מה שהוא זקוק בשביל מידותיו. אבל אם צריך לתת יותר צדקה כי יש צרות בעולם, יכול להיות שלדבר הזה הוא לא יעשה. למה? כי את התרגיל השכלי שעשיתי כדי ליישר את מידותיי ואת את השכלות שלי עשיתי, אז יצאתי ידי חובה. זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו אנשים, טוב, עוד דבר, אלה הם מידות השכל. וכאשר תהיה לתכונה, לא משנה איזה דת שתהיה, איזה תורה תהיה ובאיזה דת ואיזה מעשה ובאיזה דיבור ובאיזה לשון אתה, או בדי לעצמך דת לעניין הקניע. אתה גם יכול לעשות לעצמך, לבנות איזה מודל לדת שתהיה לך, ולרומם ולשבח ולהנהגת מידותיך וביתך ואנשי מידתך מדינתך, אם הם סומכים עליך ושומעים לך. וקח לך לדת הנימוסים השכליים אשר חיברו הפילוסופים, ושים מגמתך וכוונתך, זוך נפשך. כל מגמתך בעולם הזה היא תהיה להגיע לזוך הנפש, שתהיה זך ונקי. וכללו של דבר, בקש זוך הלב, באיזה אופן שתיתכן לך אחרי אשר תבין כללי החוכמות על המיטתם. עוד פעם העניין של החוכמה, ואז תגיע אל בקשתך. מה העניין הזה של הבקשה, שהיא עצמות בקשתו של הפילוסוף? הידבק ברוחני. אתה תהיה אדם רוחני. לכן אתה אדם שהגאווה, הכבוד, הכסף, כל זה, זה לא מעניין אותך. כי אתה, מה מעניין אותך? להיות אדם רוחני, לרומם השכל הפועל. רצוני לומר השכל הפועל, ואפשר שינבא אותך ויודיעך העתידות בחלומות האמיתיים ומראות נאמנות. מראות נאמנות. שימו לב, זה נראה נבואה. אבל זה לא נבואה. מה אומר הרב פה? הרב הכוזרי אומר לנו שהפילוסוף, מה מגמתו העליונה? אפשר שינבא אותך כאשר אתה תגיע לשכל הפועל, לזוך הנפש, מה יהיה לך? אתה, אפשר שינבא אותך ויודיע לך העתידות בחלומות האמיתתיים ומראות נאמנות. איזה מין נבואה זאת?
נבואה של עצמך.
זה נבואה מעצמך. אבל אם אנחנו באים ומגדירים, הרמב״ם אומר שנבואה היא דבר שבא מן למעלה למטה, בסדר?
זה לא מה שהפילוסוף מגדיר.
מה הפילוסוף מגדיר? איזו נבואה זו? מאיפה היא באה? היא באה מלמטה למעלה. מתוך שאתה הגעת לזוך הנפש, אז אתה תתגלה לך, זה לא מעט השם. זה לא מעט השם. כלומר שאתה, אתה לא, אתה תסיר את כל הדמיונות. השכל הפועל יגיע לשיא האמת, וזה ייקרא העתיד. כי יש היגיון לעולם, יש מחויבות לעולם, יש דברים שאומר שעל פי השכל אתה יכול לקבוע. אז זה יכול להיות, למשל המזלות, שאתה מתבונן במזלות העולם, והחוכמה הזאת שמה שאמרו לאברהם אבינו, צא מהצטגננותך, שמצד השכל אתה יכול להבין ולנבא, אבל צא מהקרירות הזאת, מהשכליות הזאת, ותתחיל להיות אדם מאמין. אמר הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים ומספיקים, אכן הם מפיקים לשאלתי, מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה ומעשיי ישרים לרצון הבורא. אני אדם טוב. מה שאתה אמרת שאני שצריך להיות אדם ישר ונכנע וכולי, אני אדם כזה, אני אדם רציני, אני הלכתי בדרך הישרות ובשכל, ובכל זאת, ואם כל זה הייתה תשובתי כי המעשה הזה איננו נרצה, אף על פי שהכוונה רצויה. כלומר, אני בטוח 100% בחלומות שלי ובהתעסקות שלי ביום ובלילה במחשבות הללו שלי, שמעשיך אינו רצוי, אף על פי שכוונתך רצויה, שיש רובדים אחרים, אף על פי שאני אדם, כמו שאמרת, אדם שכלי ואדם שמגיע לזוך הנפש, וכל הוא ניקה את כל דרכי כל דרכיו האישיים באופן כזה שהוא הגיע למין שלמות כזאת, בכל זאת אני רואה שאני עדיין חסר, אני לא הגעתי לשום שלמות. ואתה מדבר על נבואה ועל שכל פועל ועל שלמות רעננה, לא מרגיש את זה, אני רק בחיסרון. תשובתי כי המעשה הזה איננו נרצה, אף על פי שהכוונה רצויה. ואין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו, לא כפי מחשבות. כלומר, אתה כל הזמן דיברת על מחשבות של השכל של האדם, אבל הנה פה מתגלה שמעל השכל של האדם ישנם דברים, רצונות, מעשים, שהם מעשים רצויים בעולם, שיהיו, צריך שיהיו מעשים כאלה בעולם, והם בכלל לא שייכים אל הרובד שאתה מדבר עליו. ואם אין נוכן, מה לאדום ולישמעאל שחלקו היישוב? נלחמים זה בזה. פעם שעברה אמרתי לכם שזה גם מצד האמת, כלומר שאם הם נלחמים זה בזה, ואתה טוען שיש שכל, אז אם זה אמת, אתה אמרת לי שזה לא משנה איזה דת שתהיה כל אחד. אבל פה אתה רואה מה הוא רוצה לומר. פה הוא רוצה להוסיף דבר, כן, שאומר לו הכוזרי, תדע לך, אם הישמעאלים והנוצרים הולכים למלחמה, נלחמים זה בזה, אנשים שנלחמים זה בזה, הם מוכנים להיכנס לסכנת נפשות בשביל אם זה היה כמו שאתה אומר, שזה זה לא משנה איזה דת, אז היו יושבים בשלום, לא היו מסכנים את עצמם. אלא פה יש משהו חם, משהו שקשור אל עצם החיים, לא כמו קרירות שאתה דיברת עליה. פה זה משהו שעוטף את החיים, כולל את החיים, ומרים את האדם עד כדי שהאדם מוכן להילחם ולסכן את נפשו על זה. ולא רק זה, אלא אלו תרבויות שמתגוששות. זה לא רק אדם פה ואדם שם, זה מיליוני אדם שמוכנים להיכנס אל ההתלהמות הזאת ולהיכנס למלחמות ולחייב את כל העולם. וגם אל תשכח שהאסלאם והנצרות יש להם הצלחה גדולה מאוד. כן? ואם אינו כן, מה לאדום ולישמעאל של חכו היישוב? נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם זיקה נפשו וכוונתו לאלוהים, ונבדל ונפרש וצם ומתפעל והולך ומגמתו להרוג את חברו. מגמתו להרוג את חברו. אז פעם שעברה דיברתי איתכם רק על הצד השכלי, שהוא בא מעמיד אותו בפני הסתירה לפילוסופיה, ש... אם אתה אומר שזה לא כל כך חשוב הדתות, אז למה הם נלחמים ולמה הם... כי גם כל אחד הגיע לשיא מחשבתו. אבל מצד שני, והוא מאמין שהריגתו צדקה גדולה וקרובה אל הבורא יתברך. כלומר, גם אם הוא מת על שדה הקרב בשביל ולשם האסלאם או לשם הנצרות, אתה רואה שהאדם הזה הוא יראה בזה הצלחה גדולה מאוד, שלמות גדולה מאוד. זה לא מה שדיברת על זה. וכל אחד מאמין כי הליכתו אל גן עדן והאמן לשניהם, תאמין, וזה דבר שלא ייתכן אצל השכל. השכל הזה שדיברת עליו לא כולל את כל החיים, כי השכל זה שכל, אבל יש עוד הדמיון, יש את הרגש, יש את את האמונה, שזה מעל כל התכונות הללו. יש את החיים, כוח החיים. השכל זה אחד הכוחות של החיים, אבל יש עוד הרבה מאוד. אדם חי על פי הדמיון שלו, על פי התקווה שלו, על פי הרגש שלו. כל הכוחות הללו, אם אתה מוריד מהאדם את רגשותיו ואת דמיונותיו ואת חלומותיו, ואתה משאיר לו רק את השכל, מה עשית? עשית אותו מת. אתה אדם מת, אדון הפילוסוף. זה לא חיים. כן, זה לא חיים. אתה הצעת לי דבר שהוא מאוד יפה. דבריך מספיקים, אבל דבריך מספיקים לכוונה שלמים, זה מעגל שלם, אבל באמת אתה מת. האסלאם זה חי, זה תוסס, זה יש משהו, יש כוח חיים. נצרות זה תוסס, זה חי, יש. זה מה שאומר הכוזרי, תסלח לי, ואני חי את זה כל יום. אני את המהלך השכלי שלך עשיתי, והוא לא מספק אותי. אמר הפילוסוף, אין בתת הפילוסופים הריגת אדם מפני שמגמתם השכל. טוב, אין לו עכשיו, הוא כבר רק מגמגם עכשיו. כן?
אז הפילוסוף ניתק את כל שאר הדברים. הוא הגיע לדרגה שאין רגש, אין כל הדברים האלו. אין לו את זה.
הרגש הוא דבר שלילי אצל הפילוסוף, כי הוא מטה, הוא מטה את השכל. הרגש הוא דבר שהוא לא טוב. אמר הכוזרי, ואיזה דבר שהוא נוטה מן האמת אצל הפילוסופים גדול מאמונתם שהעולם חדש ושהוא נברא בששת הימים, ושהסיבה הראשונה מדברת עם אחד מבני אדם, עם הרוממות שמרוממין אותו הפילוסופים מידיעת החלקיות. ואם זה היה ראוי כפי מעשה הפילוסופים וחוכמתם, ועמיתתם והשתדלותם שתהיה הנבואה ידועה בהם, שתופיע הנבואה. כי אנחנו רואים שיש נבואה בעולם, יש השם שמדבר אל האדם ונמצאת ביניהם. אם השלמות של הפילוסוף הייתה באמת מביאה אותו לידי שלמות אמיתית כזאת שאתה יכול להיות כלי קיבול לזרימת קשר אלוקי מלמעלה למטה, אז היה צריך להיות הדבר הזה אצל הפילוסופים מצוי, מפני הידבקם ברוחניות, ושיסופר עליהם נפלאות ונוראות וכבוד וגדולה. ואנחנו רואים החלומות הנאמנים למי שלא יתעסק בחוכמה ולא בזכך נפשו כפי שהפילוסוף, ונמצא הפך זה במי שתרח בה. רואים שאצל הפילוסוף לא כלום, אין נבואה ואין התרוממות כזאת. וזה מורה כי יש לדבר האלוקי סוד אחר זולת מה שזכרת אתה הפילוסוף. עם כל הכבוד לך, אם זה היה מה שהיית אומר, שזה היה יישומי, אז אתה היית עכשיו אדם שאיש קדוש ולא ברשע שום קדושה. אתה לא אדם קדוש. אדם קדוש, אתה יכול להיות, אתה מובדל, אתה מבדיל את עצמך במחיצות מכל שאר הבני אדם, מגאוותך ושכלך פועל, ואתה עשית את עצמך כדומה לאלוהים. אבל האמת שאתה אדם, אתה אדם מקורקע, אתה לא מתרומם כלל, אין לך חיות כפי שאנחנו מדברים. ואם כן, אומר אחר כך, אמר הכוזרי בליבו, ישאל אדום וישמעאל, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה מאין ספק. אבל ליהודים, אז פה שימו לב, פה צריך להיזהר. זה נכון שהרב הכוזרי, הרבי יהודה הלוי בפה הכוזרי, מה הוא עושה? הוא אומר מה מחשבות ליבו של הכוזרי, אבל דרך מחשבות ליבו של הכוזרי הוא מסביר איך היה נתפס עם ישראל בעיני הגויים, מה שעם ישראל בייעוד שלו צריך להיות אור לגויים, והאמת הוא איננו, וזה החילול השם של הגלות. זה החילול השם של הגלות. הרב פה מתחיל לבנות, רואים? זה עוד נדבך פה שנבנה, שהרב פה מכניס אותנו תדע לך מה מצבנו בגלות. אומר הכוזרי, אין לו שום אהבה מינה ללכת ליהודים, אף על פי שהוא מכיר את היהודים, שמע עליהם, יש שלוש דתות. אבל הוא אומר, אמר הכוזרי בליבו, אשאל אדום וישמעאל, איפה ישראל? הרי ישראל הוא השורש של אדום וישמעאל. הרי הכוזרי יודע את זה, הוא אדם משכיל. אם הוא למד את אדום ולמד את ישמעאל, הוא גם יודע מה מקורם. הוא מנמק בליבו, אומר, כי אחד משני המעשים הוא הנרצה מאין ספק. אבל היהודים, זה ממשיך להיות מחשבות ליבו, אבל היהודים, די לי במה שהוא נראה משפלותם. הכוונה, כן, הם מושפלים. איך אתה מתרגם את זה? זה יותר, יותר מזה. הומיליה. מושפל זה הומיליה. הומיליאציון. אבל היהודים, די לי במה שהוא נראה משפלותם. מספיק לי מה שאני רואה מהשפלות שלהם ומיעוטם. הם לא עם גדול. הישמעאלים הם רבים, והנוצרים עוד יותר, ושהכל מואסים אותם. למה מואסים אותם? כי חוכמת המסכן בזויה, אומר הפסוק. חוכמת המסכן בזויה, כן? זה פסוק. וקרא חכם מחכמי אדום ושאל אותו על חוכמתו ומעשהו. אבל פה צריך קודם כל הרי מצבנו, מצב עם ישראל באמת בגלות, אנחנו יודעים שאין לך חילול השם גדול מזה. מה שפה בליבו, מה שהוא אומר הכוזרי, שאומר כמה תכונות, הוא אומר ליהודים, די לי במה שהוא נראה משפלותם ומיעוטם, ושהכל מואסים אותם. יש פה שלוש תכונות, שלושה דברים. הדבר הראשון הוא השפלות שלהם. הם בזויים, הם מושפלים, ואם היה יחס אלוקי אליהם, אם השם היה אוהב אותם, אם היו קשורים אל השם, אם היה קשר עם השם, אז זה היה מתבטא בכבוד מסוים, בצורה מכובדת. אבל אנחנו רואים שהם שפלים, וגם הם מעטים, הם לא מתרבים, אין ברכה בהם, הם לא כלי מחזיק ברכה בגלות. והם גם שהכל מואסים בהם, אנחנו אומרים, אז יאמרו הגויים, מגדיל השם לעשות עמנו, לעשות עם אלה, כן? אז היא, נכון? המבט של הגויים עלינו הוא חשוב לנו. משרד החוץ זה דבר חשוב. זה שאנחנו אומרים עם לבדד ישכון, זה בגלל שאנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו בתוכנו יש לנו את הכל, את כל החוכמה, את כל הכוח, את כל הרצון להרים את העולם. לכן אנחנו לא צריכים ללכת ללקט את החוכמה, אף על פי שחוכמה בגויים תאמין, אבל בעם ישראל אתה, זה כרך שכולה בא, זה מקום שאתה יכול לדלות בו את הכל. אתה יכול ללכת לגויים ולהשתכלל שם, אבל תדע לך שבעם יש את הכל, וכל פעם שאתה תיקח מן הגויים יהיה משהו, איזה פסולת כלשהי, אבל כאשר אתה לוקח מעצמך זה זך ונקי. זה הכוונה של עם לבדד ישכון. ומצד שני, אנחנו בנויים לכך שצריכים אנחנו להיות בונים עולם ולתקן עולם במלכות שדי. על ידי מה? על ידי שהגויים מתבוננים בנו והם רוצים להיות כמונו. אז זה מאוד חשוב שהגויים, כאשר מסתכלים על עם ישראל, הם מסתכלים בצורה שהגדיל השם לעשות עם אלה. אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הם שפלותם, משפלים, בזויים, רמוסים, הרוגים, שחוטים. אז זה לא אז יאמרו הגויים, זה קטסטרופה, זה חילול השם. לכן אין חילול השם גדול מזה. אין לך ארץ ישראל בחוץ על הארץ, כל הדר בחוץ על הארץ, כאילו אין לו אלוהה, כך אומר הרמב״ם, חומת הגמרא, טוב. מה זה לא המצב? פה הרב, רבי יהודה הלוי, אומר לך, מה יכולת פה במקום הזה שחושב בליבו אני אלך לישמעאלים, אני אלך לנוצרים, יכולת אתה יהודי שיש לך גאווה יהודית, זה, למה אני פה, מה לפחות שלושת הדתות, מה אנחנו כל הזמן שומעים על זה, אנחנו בדורנו שלושת הדתות, ירושלים, עיר המשולשת, איפה אנחנו? תדע לך איפה אתה, וזה שאתה בגלות, כך אתה נראה. זה המצב. ומתוך המצב הזה אנחנו צריכים להתרומם. אבל צריכים עכשיו לעשות את הבירור מי הוא זה ואיזה הוא, והישראליות הזאת. אז אחר כך אמר הכוזרי בליבו, היהודים וכו', וקרא לחכם מחכמי אדום ושאל אותו על חוכמתו ומעשהו. ואמר לו, אני מאמין בחידוש הנבראות ובקדמות הבורא יתברך. זה הנוצרי שאומר, כן. אני מאמין בחידוש הנבראות, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובקדמות הבורא יתברך. כלומר שהנוצרים כידוע יש את הברית הישנה וברית החדשה. אז כל מה שכתוב בברית הישנה זה בסדר. זה לא שזה לא בסדר. רק מה? אחר כך יש סיפורי המשך. זה מה שאומרת הנצרות. לכן אתם תמצאו את הסממנים שיש לנו. אני מאמין בחידוש הנבראות ובקדמות הבורא יתברך, שהוא ברא העולם כולו בשישה ימים. נפלא. ממש. הם עושים יש לחשוב שכל יום שישי הם עומדים ועושים קידוש. שבת מקודש, יום השישי, ויאכלו השמיים והארץ וכל צבא עם. היכל אלוקים ביום השביעי, מחתו, נכון? ברא העולם כולו בשישה ימים. ושכל המדברים צאצאי אדם. הוא גם יודע שהאדם הראשון הוא אדם הראשון. ואליו הם מתייחסים כולם. כלומר שהוא נברא. האדם הוא נברא. הוא מאחד מהנבראים. ושיש לבורא השגחה על הבירועים והתדבגות במדברים. זה כבר סיפור אחר מהפילוסוף. יש לבורא קשר לעולם, קשר הדוק, כן? יש לבורא השגחה על הבירועים והתדבקות במדברים, וקצף ורחמים ודיבור והיראות והיגלות לנביאה וחסדיו. השם הוא קשור עד כדי שלפעמים הוא כועס, הוא רוצה, הוא, כן, יש כל מיני, כל התיאוריה של הפילוסופים לא עומדת פה. הראות והיגלות לנביאה וחסידיו, והוא שוכן בתוך רצויו מהמונה בני אדם. אגב, הנבואה הזאת שהוא מדבר והיגלות לנביאה וחסידיו, זה משלושת הסוגים שיש בהסבר לנבואה האנושית. הנבואה האנושית של הפילוסוף אמרנו שהיא מלמטה למעלה, אבל אצל הנוצרים היא מלמעלה למטה. רק מה? יצל כל אחד ואחד. אתה יכול להיות טיפש בעם הארץ ובור וכולם צוחקים עליך ואפילו משוגע, ומחר אתה תהיה נביא מחשובי הנביאים של אותו מקום או של אותה אומה, כן? ברגע אחד, בלי הכנה ובלי כלום. זה הנבואה לשיטת הנצרות וגם לשיטת האסלאם. בסדר? זה לא ענייננו. והוא שוכן בתוך רצויו מהמונה בני אדם. כלומר שיש את... כן? וכללו של דבר, אני מאמין בכל מה שבא בתורה ובספרי בני ישראל, אשר אין ספק באמיתתם בעבור פרסומם והתמדתם ויגלותם, ויגלותם בהמונים גדולים. ואפילו בהגלותם. מה זה בהגלותם? בהמונים גדולים. כלומר שאפילו את העניין של יציאת מצרים הם לא מכחישים. למה? כי הם מסכימים לכך שהקדוש ברוך הוא, כן, מהר סיני וביציאת מצרים היה, הוא התגלה לעם ישראל, לרבים. ומתוך שהם היו רבים, אתה לא יכול לבוא ולומר פנטזיה. אתה יכול להגיד פנטזיה למי שאדם, אתה יכול להגיד לשניים, לעשרה אנשים, לעשרים, אבל אתה לא יכול לומר את זה לעם שלם, שאומרים לך עמדנו וראינו ושמענו במו אוזנינו. זה משהו אחר, זה סיפור אחר. אומר הרב, וקצב ורחמים ודיבור הראות בגלות לנביאה וחסידה, ואני מאמין בכל מה שברא, שבא בתורה ובספרי בני ישראל, שאין ספק באמיתתם בעבור פרסומם והתמדתם ויגלות בהמונים גדולים, ובאחריתם ובעקבותם נגשמה האלוהות, והיה עובר ברחם בתולה מנשיאות בני ישראל. טוב. זה מתחיל להיות הקוף. השקר יש לו, כן, שין, שיש לו בסיס. אז הבסיס של השקר מהו? זה הבריתה הישנה. הברית הישנה, אנחנו מאמינים באלוקי ישראל, בבריאת העולם בשש הימים, ואדם הראשון, וכל העניין עד חורבן בית שני. מחורבן בית שני נולד ז'ית שוסט, ז'יסה ליודעכן, נכון? זה מה שאני אומר, אני מאמין בכל מה שבא בתורה וכו', ובאחריתם ובעקבותם. מה זה עקבותם? העקב. העקב זה הצד התחתון, כן? נגשמה האלוהות והיעובר ברחם הבתולה מנשיאות בני ישראל, אישה חשובה מתוך בנות ישראל, וילדה אותו אנושי הנראה אלוהי הנסתר. נביא שלוח בנראה אלוהה שלוח בנסתר, והוא המשיח הנקרא בן אלוהים, והוא אב והבן, והוא רוח הקודש. ואנחנו מייחדים אמיתתו. מה אתה אומר ש?
מה זה האב והבן? מה הכוונה
של האב? לא, האב והבן וגם הרוח הקודש.
מה הבחינה של האב? מה הבחינה? האב והבן ורוח. זה השילוש.
כלומר שהוא הבורא והוא הנברא. הוא עשה את עצמו כך. רצונו היה, הם יגידו, הוא רצה להשפיל את עצמו כדי להציל את העולם, ובמקום להישאר בעליונים הוא ירד אל העולם דרך אנושיות, דרך וקיבל על עצמו את כל האיסורים של להיות אדם בשביל, והוא גם רוח הקודש, הכוונה הוא מלא רוח, שזה לא רוח של בני אדם, זה רוח של קודש שמובדל מבני אדם. הוא נראה אדם, הוא מתהלך בבני אדם, אבל הוא אלוהים, הוא האב. הבן הוא הבן בשביל שהוא נראה כבן, אבל מה שמדריך אותו, מה שמניח אותו, מה שמפעיל אותו, זה הרוח הקודש. זה התרמית, שאומר רש"י, דברי טעות ואליל. הם לקחו את האמונה שלנו והלבישו עליה את השקר, ולולא האמונה שלנו לא הייתה שום יכולת קיום לשקר הזה. עכשיו תדעו לכם שזה הרס היותר נורא.
תמיד השקר הוא מתבסס על אמת כלשהו,
נכון, אבל פה כיוון שהם לקחו את ההגדרה האלוקית לעם ישראל והפיצו הגדרה אלוקית אחרת, שזה הטרילוגיה הזאת, הם השחיתו את העולם. הם עשו שהעולם לא יכול להתרומם. נסביר את זה, זה דבר שצריך עמקה. אני לא רוצה להתעסק יותר מדי בסך הכל, אנחנו רוצים ללמוד תורה, נכון? זה מעין דע להשיב לרשע מה שצריך, אבל יחד עם זה צריך לדעת את העיקרון הזה של הנצרות, שמאיזה איפה הרשעות הזאת של מדרש טעות ואליל באה, וכל כוחות האמונה, כל כוחות היכולת של תיקון של עם ישראל, הם סירסו בצורה הזאת. פעולת התנ"ך בצד שאנשים יקראו את התנ"ך ויתמלאו מוסרים, הם גדעו את המהלך הזה. טוב, אני רואה שהגיע הזמן שאתם תתכוננו לתפילה, לא? מה השעה?
לא,
עוד יש לנו עוד קצת זמן.
מצוין.
אומר הגוי הזה, והוא המשיח הנקרא בן אלוהים, והוא האב והבן והרוח הקודש, ואנחנו מייחדים אמיתתו. כלומר, אנחנו מאמינים שזה האלוהים, ואם נראה על לשוננו השילוש, נאמין בו האחדות, ובשכנו בתוך בני ישראל לכבוד להם, כאשר היה עניין האלוקי נדבק בהם, עד שמרו המוניהם במשיח הזה ותלו. כלומר, שבני ישראל לו היו זוכים, אז היו מאמינים בישוע הזה והיה מושיע אותם, אבל כיוון שמרדו בו, אז עכשיו העולם הסתבך ושב הקצב מתמיד עליהם ועל המונם. זאת הסיבה שהם מושפלים, שהם מגונים, שהם מועטים, שאין להם כבוד ואין להם חיים ואין להם ארץ ואין להם ריבוי ואין להם ברכה וכן הלאה וכן הלאה. וזה טענת הנצרות. אתם מבינים שבטענה הזאת הנצרות ינקה את כל אמיתותה, כלומר שכל עוד שעם ישראל היה שפל והיה מפוזר בגלות, הנצרות ינקה את הראיה שמה שהיא אומרת זה נכון, כי זה היה עם חכם ונבון, גוי גדול, ונהיה כמו שאמר הכוזרי בליבו, שהוא נראה משפלותם ומיעוטם ושהכל מועסים בהם. אז הנצרות לקחה את הדבר הזה ועשתה מזה המוטו של הראייה. אבל היום שחוזרים לארצנו הכל מתהפך, הם נכנסים לטרנס, אז מה הם צריכים? כל הזמן למצוא תירוצים חדשים. אז בהתחלה אמרו, טוב, זה זמני, אתם תראו שזה יתמוגג, אבל כל מלחמה אנחנו יוצאים יותר, אז הם מתחילים לפתח כל מיני, אז הפיתוח האחרון לדברים זה שאנחנו היום, כן, לא עם ישראל של המקורי, כמו שאתה אומר, מצרים של היום זה לא מצרים של אז. אז כך ישראל, כי סנחריב בלבל את האומות, זה בכלל אומה אחרת. איפה ישראל? הם מפוזרים, זה לא ישראל, זה לא ישראל שהם עבדו את השם במקדשים והם היו נביאים ובני נביאים וכו'. אז הם יכולים לדבר ככה כל עוד שאין לנו סיעתא דשמיא, אבל כמה שתהיה יותר סיעתא דשמיא, וברגע שתהיה נבואה, אז ברגע שתהיה נבואה הם לא יוכלו למצוא תירוצים יותר. ברגע שיהיה לנו נביאים, הנבואה היא הוכחה מוחלטת ששכינה בתוכנו. למה נבואה? כי לפני הנבואה אין דבר, כי השכינה במקדש היא צריכה נבואה, כדי שיהיה כמו שכינה במקדש, בניין בית המקדש צריך שיהיה נביא, זה על פי נביא. אז חייב שלפי הסדר הזה, לא יהיה בית המקדש בנוי לפני שיהיה נביא. ברור? ברגע שאנחנו, טוב, יכול להיות שאיזה יזם כמו שם טוב ירצה לבנות בית המקדש, אבל זה לא יהיה בית המקדש של בית המקדש, זה יהיה בסדר, כמו לילן, יכול לעשות אותו לילן, אבל כל עוד שאין נביא אין בית מקדש, כי אנחנו צריכים לדעת את המקום המדויק שבו היה נבואה. בשביל זה צריך נבואה. היום אנחנו בהשערות, לכן יש פוסקים שאומרים שאפשר להיכנס אל רחבת הכותל, אלא פנים, לא לרחבת הכותל, פנימה לתוך הר הבית, אבל אל תעשו את זה. לא, לא רק להחמיר, אסור לעשות את זה, זה לא חמור, זה אסור, איסור מוחלט. הרב קוק לא היה מכניס את האצבעות שלו בחריצים של הקיר, איפה שאנשים מכניסים את הפתקים,
איפה המחיצה נמצאת? שיש לך מחיצה כזאת, כן? יש לך קיר שהוא בעובי הזה. איפה המחיצה? פה או פה? נכון? אז יש כאלה שאומרים שזה פה. אז אם יש לך, אם אתה מכניס את האצבע פה בחריץ, כבר נכנסת לה, נקדש. הרב קוק חשב על זה, אני לא מכניס את האצבעות שם. שלום יוסי, מה נשמע? עייף, ברור? אז השקר הזה שהנצרות אמרה, זה חייך לה במשך 2,000 שנה. באמת אנחנו היינו עם מפוזר ומפורד בין עמים, קלון היה לנו, אבל היום שאנחנו חוזרים לארצנו, וכמה שאתה ואתה ואתה, על ידי עבודתכם, אתם מעצימים את ארץ ישראל ועם ישראל, וזה מפלה לשיטה הזאת של הנצרות שבאה ומבלבלת ואומרת ומשקרת וקל וחומר. אם אנחנו, כאשר אנחנו, תדעו לכם, כמה שאנחנו מגדלים ילדים שהם ישרי לב ומוח שבריא, אנחנו בזה יותר בונים את האמת ממה שאם אנחנו בונים את מטוסי צהל וכדומה. כי מטוסי צהל, הסיעתא דשמיא שלהם היא פונקציה מהשכל הבריא של האומה, של הצדיקים שבה, של האנשים הטובים שבה. ואז כמה שיש שכינה בתוכנו, כתוב במפורש, שניים שעוסקים בתורה שכינה ביניהם, שלושה שכינה ביניהם, עשרה שכינה ביניהם. אז מהי נפקא מינה? שכלי ברכה, כלי ברכה, כמה שאנחנו יותר אנשים צדיקים, כמה שאנחנו יותר אנשים רצויים לשם. טוב, מי שהתפלל, לגד, אתה התפללת?
לא התפללתי.
אז קדימה, אתה צריך לתפוס מקום.